ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי, ותוכניתנו שאלו את הימין האמיתי. שמי חיים בן פסח, תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמות שמחה בת שלמה, פסח בן דוב, מאיר בן יחזקאל ויוסף בן מאיר. לפני שנגיע לשאלות של חברי הפורום היקרים שלנו, אני רוצה בקיצור לדבר על שני נושאים בוערים. הנושא הראשון זה בחירתו של ברק חוסיין אובמה ימח שמו וזכרו שם רשעים ירכב לעוד קדנציה, לעוד כהונה כנשיא ארצות הברית. אובמה הוא מוסלמי אנטישמי, כידוע אנחנו ניסינו להביס אותו, היו 120 מיליון מצפיעים באמריקה, אז קשה לארגון או לתנועה עם תקציב כמו התקציב העלוב שלנו להביס מישהו או להשפיע עד כדי כך כשיש 120 מיליון בוחרים. אבל ניסינו, כי אנחנו מאמינים שאסור לשתוק, ואנחנו מאמינים שאובמה הוא כן סכנה, הוא כן איום כלפינו. חבל שאובמה כן ניצח בסוף, אבל אני חושב שחשוב לנו להבין שצריך להיות פעילים בתנועת הימין אמיתי יותר מאי פעם עכשיו. כי אובמה עכשיו לא צריך לפחד מבוחרים או בחירות. עכשיו הוא לא ירוץ יותר. אז אני מאמין שיהיה הרבה לחץ על ישראל. לחץ שעלול לסכן את קיומנו, חס וחלילה. ואם המנהיגים החלשים, הנכנעים, המתרפסים שיש לנו בארץ ישראל, זה באמת מצב מסוכן. אז עלינו להיות פעילים, עלינו לעורר את העם, עלינו להיאבק נגד כל הלחץ, נגד כל ניסיון לכפות על ישראל, להתאבד, ונגד כל נטייה של המנהיגים הכושלים והנכשלים והמכשילים של מדינת ישראל להיכנע ללחץ. אז זה באמת מצב לא קל, אבל עכשיו יותר מאי פעם יש צורך להיות פעילים, יש צורך לעזור לנו לעורר את העם. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ושהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, בעיקר מהמנהיגים שלנו, כי המנהיגים שלנו שנכנעים ללחץ הם הסכנה הגדולה ביותר. והנושא השני זה הבחירות בישראל. עכשיו אנחנו חייבים להתרכז בבחירות בישראל. תהיינה בחירות בישראל ב-22 לינואר למניינם, אם המשיח לא יבוא לפני כן. אני מאמין שאין אף מפלגה ואין אף מועמד שראוי לתמיכתנו. אני לא חושב שכדאי לנו לתמוך במפלגות ובמנהיגים שרצים בבחירות הללו. אילו היה לנו מנהיג כמו מורנו ורבנו הרב כהנא זצ"ל, כמובן שהיינו תומכים בו. אילו הייתה מפלגה שבאמת הייתה נאמנה לעקרונות החיוניים, היינו תומכים במפלגה כזאת, אבל אין. אני יודע שיש אלה שאומרים, אבל חיים, אם אנחנו לא נצביע, השמאל ינצח. יש לי חדשות בשבילכם, יהודים יקרים. אם אין מנהיג או מפלגה שמוכן לעורר את העם, לחנך את העם, להילחם בשביל העם, בתחומים החיוניים, זה אסון לעם ישראל. ואני אומר לכם שכל המפלגות האלה, כולל מיכאל בן ארי, ברוך מרזל, איתמר בן גביר, האיחוד הלאומי, המפתל, ש"ס, כל המפלגות הללו, זה אשליה. זה ממש אשליה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים עכשיו, כי אנחנו בעזרת השם נעשה סרטונים בנושא הזה בשבועות הבאים. אבל באופן כללי, אני יודע שיש אלה שאומרים, אבל חיים, תראה מה קרה. תראה מה קרה ב-1992 למניינם, כשממשלת רבין פרס נבחרה, והיו לנו הסכמי אוסלו. נכון, הסכמי אוסלו היו אסון. אבל הרוב המכריע של האסונות לא היו תחת ממשלות העבודה. הרוב המכריע של האסונות והנסיגות ומסירות חלקי ארץ ישראל התרחשו כשהיו לנו ממשלות הליכוד, ממשלות הימין כביכול, הימין המזויף. מסירת סיני, זה משהו שקרה כשמנחם בגין והליכוד היו בשלטון. השמאל והעבודה דווקא התנגדו למסירת כל סיני למצרים. תמיד התנגדו. תמיד הבטיחו שהם לא יעשו דבר כזה. בגין עשה משהו נורא לישראל, מסירה יותר גרועה ממה שהשמאל אי פעם הציע. אז, ולגבי גירוש של יהודים, מנחם בגין והליכוד גרשו יהודים בימית. זה היה הגירוש הראשון. הנסיגה והבריחה והמסירה של סיני, זה היה התקדים הנורא. וגם כן, כמובן, הנסיגה מעזה, הגירוש מגוש קטיף, זה היה תחת ממשלת ליכוד. אריק שרון נבחר כשהוא הבטיח לא לעשות דברים כאלה. וגם כן רואים שכשממשלת אוסלו הופסה בבחירות ב-1996 למניינם, בנימין נתניהו והליכוד נבחרו אז, הם המשיכו את הסכמי אוסלו. היו הסכמי וואי, שלא היו פחות גרועים מהסכמי אוסלו. המשיכו עם הנסיגות. ביבי נתניהו והליכוד מסרו 97% מחברון עיר אבותינו ליאסר ערפאת ומחבלי אש"ף פתח ימח שמם וזכרם. הם מסרו עוד 13% מיהודה ושומרון בהסכמי וואי למחבלי אש"ף פתח. ביבי גם הציע לסגת מכל רמת הגולן. אז חשוב לדעת שרוב האסונות שלנו היו מהימין המזויף. אני לא אומר שהשמאל זה לא סכנה. גם השמאל סכנה. אבל השמאל המוצהר, עבודה, קדימה, כל האנשים המגילים האלה, כמה שהם מגילים, הם חלשים יחסית לגבי נסיגות מארץ ישראל. הם לא מסוגלים לעשות מה שמנהיג ימני מזויף יכול לעשות. כי כשיש מנהיג שמאלני, כמו אהוד ברק או אהוד סמולמרט, כשהם ניסו לסגת מארץ ישראל, כשהם דיברו על התכנסות ועוד גירושים, אהוד סמולמרט רצה לעשות את זה. אהוד ברק הציע לעשות דבר כזה. הם נכשלו. למה הם נכשלו? כי הרוב המכריע של העם לא סומך על מנהיג שמאלני כשיש הצעה לסגת מארץ ישראל או הסכם עם המחבלים הערבים וכו'. רוב העם לא תומך בהם. ויש התנגדות המונית כשיש שמאלני בשלטון. כשיש שמאלני מוצהר בשלטון. אבל כשיש ביטחוניסט כביכול, אז יש לנו הסכנה הגדולה ביותר. אפילו הסכמי אוסלו, אתם חושבים, רבין, פרס, שמאלנים. רבין לא נחשב כשמאלני כשהוא נבחר. רבין הבטיח לא לעשות מה שהוא עשה בסוף. הוא הבטיח לחסל ולהשמיד את אשף. הוא לא היה נחשב כשמאלני כשהוא נבחר. כמובן, הוא היה שקרן. כמו שביבי שקרן, כמו כל המנהיגים של המדינה, הם שקרנים. אז רק ביטחוניסט כביכול, רק מישהו או מהימין המזויף, כמו ליכודניק, או מישהו עם תדמית של ביטחוניסט, כמו רבין, רק מנהיג כזה יכול לבצע נסיגות עד כה. אני לא אומר שאם שלי יחימוביץ' הייתה ראש ממשלה שלא הייתה סכנה. כמובן שאני לא חושב, דרך אגב, אני לא חושב שהיא תהיה ראש ממשלה כתוצאה מהבחירות הבאות. אבל אילו זה היה קורה, זה לא היה קל בשבילה לבצע מה שהיא רוצה לבצע. כי רוב העם היה נגדה. אבל אם ביבי יציע את זה, אוי ובוי לנו. כי ביבי יכול להשיג רוב בשביל מדינה פלסטינית כביכול, בשביל נסיגה לגבולות אושוויץ, חס וחלילה. ביבי כן יכול להשיג רוב בשביל זה. אז אני לא מסכים עם אלה שאומרים לנו שצריך להצביע לימין המזויף, כי השמאל המוצהר יותר מסוכן, ומה אם השמאל המוצהר ינצח? אני חושב שהימין המזויף ינצח. אני חושב שמההיסטוריה רואים שבדרך כלל זה עוד יותר גרוע. מי הקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון? ביבי עשה את זה. אולמרט לא עשה את זה. אהוד ברק לא עשה את זה. אפילו רבין ופרס לא הקפיאו את הבנייה ביהודה ושומרון. ביבי נתניהו והליכוד עשו את זה. אז אנחנו צריכים להתפכח לגבי מפלגות קטנות, שוליות, כמו המפלגה של בן ארי, או עוד מפלגות קטנות, המפלגה של אריה אלדד. המפלגות הללו, קודם כל, הם לא ישפיעו באופן משמעותי. כשיש נסיגות, ראינו את זה. ההשפעה של מפלגות כאלו, אם חס וחלילה יהיה הסכם למדינה פלסטינית, ההשפעה של מדינות, של מפלגות קטנות, תהיה כמעט אפסית. אבל יותר גרוע מזה, אני מאמין שהם ישפיעו באופן שלילי. שהם ישכנעו את האנשים להפגין מול הכנסת בירושלים, או להיות יותר פעילים פוליטית, או עוד שטויות. כשיש נסיגות צריך לחסום את זה בגופנו עם התנגדות המונית בשטח. אין דרך אחרת, צריך אמונה. וזה משהו שבן ארי ומרזל ובן גביר וכל המזויפים האלה לא מוכנים להוביל ולא מוכנים להציע. ההפך, הם לוקחים אנשים מזה והם משכנעים אותם להיות מעורבים בפוליטיקה וכל מיני דברים שלא יכולים להציל אותנו כשיש מצב חירום. אז אני חושב שלא כדאי להצביע בבחירות, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שלא מסכימים איתי, יש אנשים שכן מסכימים איתי. דרך אגב, העמדה שלי די פופולרית. עד 40% מכל הבוחרים שיכולים להצביע לא מצביעים. בין 20% ל-40%, זה תלוי באיזו בחירות. אבל בין 20% ל-40% מהבוחרים לא מצביעים. אז הרבה אנשים לא מצביעים. נכון שהרבה לא עושים את זה בגלל אדישות ולא בשביל הסיבות הנכונות, זה נכון. אבל זה לא שמה שאני מציע זה סתם דבר שאדם בודד אומר משהו שלא מהעולם הזה. מה פתאום? יש הרבה ישראלים שלא מצביעים. ואני חושב שעד שתהיה לנו מפלגה ראויה, עד שיהיו לנו מנהיגים ראויים, לא כדאי להצביע. זוהי עמדתי, ונעשה הרבה סרטונים בעניין הזה, אבל בינתיים אנחנו בעזרת השם נענה לשאלות של חברי הפורום היקרים שלנו, ואנחנו נתחיל עם איירון מן, רן הגיבור, שכותב, ואני מצטט, היי חיים, מדוע החיילים ומגב מוכנים להיות פריירים ולהבליג לאלימות של הערבים והאנרכיסטים מחול והשמאלנים? לא נשאר להם טיפת כבוד? צבא של הומואים? סוף ציטוט. רן, כמובן שאתה צודק, והסיבה היא שהצבא, צהל, הם בובות של השמאל. השמאל הם השליטים במדינה. הם הבגץ, הם התשקורת, הם השליטים במדינה. זה לא משנה, דרך אגב, דיברנו על בחירות, זה לא משנה מי ינצח בבחירות, השמאל תמיד השליטים. למה? כי אין לנו מפלגה ואין לנו מנהיגים שמוכנים להתמודד מול השמאל, כדי להביס אותם, כדי להחליף אותם. וראינו את זה שוב ושוב. אין שום מפלגה, אין שום מנהיג שבאמת מוכן להתמודד עם זה מאז מורנו ורבנו הרב כהנה. אז כל עוד שיש מצב כזה, השמאל הם השליטים. בן ארי, למשל, מיכאל בן ארי, תומך בתשקורת. הוא אמר שמשלמי המיסים היהודים צריכים להציל את העיתון המתואב השמאלני קיצוני מעריב. הוא בעד העיתון השמאלני הקיצוני מעריב. הוא תומך בתשקורת. כל הזמן הוא עושה דברים כאלה שמנוגדים לגמרי לאינטרס היהודי, למאבק היהודי נגד התשקורת. ויש אותו יחס עם כל המנהיגים האחרים. עד שאנחנו נחליף את התשקורת ונחליף את אלופי צהל השמאלנים, המצב שאתה רואה רן שם, זה יימשך. אז אנחנו חייבים לעורר את העם, פשוט מאוד. לעורר את העם עד שיהיה לנו צבא שיתנהג כמו צבא. אני מודה לך רן, ועכשיו צלהר, עוד חבר יקר בפורום שלנו, הוא כותב ואני מצטט, חיים, אתה לא חושב לפעמים שעדיף להתבודד במסגרת של קהילה קטנה ולא להתעסק בכל המאורעות הגדולים שקורים בארץ, בעולם, כי ההשפעה שלנו זניחה ורוב האנשים רשעים? סוף ציטוט. צלהר, כמובן שאני לא חושב ככה, חס וחלילה. אני מבין שיש פיתוי לעשות את זה, אני מבין שיותר קל לעשות את זה, אבל צלהר, אסור לשתוק. אפילו אם הרוב לא מבין את האמת, אסור לשתוק. כשיש סכנה, כשהאחים שלנו בסכנה, אנחנו לא יכולים לשתוק. אנחנו חייבים לומר את האמת. חייבים. אם אנחנו נשתוק, אנחנו לא חלק מהפתרון, אלא חלק מהבעיה. יש רוב אדיש. רוב עם ישראל לא שמאלנים ולא ימניים ולא ימין מזויף ולא ימין אמיתי ולא מרכז. רוב העם אדיש. רוב העם לא מבין ולא מתעניין כמו שצריך בנושאים האלה. אנחנו, אפילו אם זה נגד הסיכויים, אפילו אם זה קשה, אפילו אם זה מתסכל, אפילו אם זה מדכא, חייבים באמונה ובאהבה להמשיך לומר אמת. זה התפקיד שלנו. לפעמים האמת לא פופולרית. אנחנו רוצים להיות פופולריים, אנחנו לא רוצים שכולם ישנאו אותנו, אנחנו רוצים להיות פופולריים. אבל חייבים לומר אמת. מה שטוב לעם ישראל, זה מה שאנו חייבים להשמיע. ואסור לנו, אסור לנו להפסיק. כי בלעדינו אין קולות של אמת. אין אסהרות. אין מישהו שיאמר לעם מה באמת צריך לעשות. כי יום יבוא צל הר, יום יבוא, והעם כן יפנה אלינו. אני לא יודע אם זה יקרה בעוד שנה או בעוד 10 שנים או בעוד 30 שנה. אני לא יודע. אני לא נביא ואני לא בן נביא. אבל אני כן יודע בוודאות שהעם כן יפנה אלינו, כי רק אנחנו אומרים אמת, כי יש לנו את הפתרונות ואין לאחרים את הפתרונות. ובסוף העם חייב להבין את זה. אז בינתיים תפקידנו הוא לומר אמת ולנסות כמיטב יכולתנו לעורר כמה שיותר יהודים. אני מודה לך צלהר, ועכשיו רפו, המנהל הגלובלי המצוין שלנו, כותב, ואני מצטט, שלום חיים, כידוע לך, היה לנו מיסיונר גרמני לאחרונה בפורום, שלא הצליח, ברוך השם, לצוד יהודים אצלנו, והשאלה שלי היא, איך לדעתך צריך לטפל במיסיון בישראל? סוף ציטוט. שאלה מצוינת, רפו, כרגיל. כעת אומרים שפעילות מיסיונרית בלתי חוקית בישראל. אבל למעשה לא עושים כלום. נותנים למיסיונרים לנסות לגזול נשמות יהודיות, והם מצליחים באלפי מקרים לצערנו הרב. זה מצב איום ונורא. אנחנו חייבים, אנחנו כתנועה, במצב שלנו, כי אנחנו לא בשלטון, אבל רק בתור יהודים אנחנו חייבים להיאבק נגד זה, לעורר את העם, להפיץ את האמת, להפריך את כל השקרים של המיסיונרים. אנחנו חייבים לעשות את זה, זו חובתנו. בנוסף לכך, חייבים לומר לעם שאילו אנו היינו בשלטון, היו חוקים אמיתיים, עם עונשים חמורים ביותר כלפי אלה שמנסים לגזול נשמות יהודיות. מי שגוזל נשמה יהודית הוא יותר גרוע מרוצח, כי הוא רוצח את הנשמה. אם מישהו רוצח יהודי חס וחלילה, הוא לוקח ממנו את החיים שלו בעולם הזה, אבל לאו דווקא בעולם הבא. אבל מי שרוצח את הנשמה, הוא לוקח את היהודי הזה, הוא לוקח את החיים של היהודי הזה גם בעולם הזה, כי מישהו שמאמין ברשעות זה כאילו הוא מת, מי שלא מאמין בתורה זה כאילו הוא מת, אז הוא לוקח את החיים של היהודי הזה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, גם בחיי הנצח בעולם הבא. אז צריך להיות חוקים חמורים ביותר נגד זה. ואנחנו כמובן, אנחנו כמובן מציעים את זה, אבל זה לא יקרה עד שאנחנו נהיה תנועה המונית גדולה ונוכל באמת ללחוץ כדי להשיג את זה. אבל בינתיים, כמיטב יכולתנו, צריך לומר אמת, צריך להפיץ אמת באהבת ישראל. כי כל יהודי, זה האחריות שלנו. זה האחריות שלנו. כאילו זה חלק מהמשפחה שלנו. וחייבים לנסות להציל יהודים מהסיוט הזה. אני מודה לך רפו, ואני מודה לכל חברי הפורום שלנו. עד הפעם הבאה, להתראות.